טוב, בואו נתחיל. אנחנו דיברנו עד עכשיו דיברנו עד עכשיו על המשמעות של הדרש מול הפשט, מה היחס ביניהם. דיברנו על השאלה קצת, על השאלה אם דרשות הן יוצרות או סומכות. דיברתי ממש בשיעור הקודם, בסוף השיעור הקודם. האם דרשות הן יוצרות או סומכות? מה הטעם בכלל למצוא דרשה סומכת, אם הרי אני יודע את הדין כבר מראש? אז בשביל מה כל המשחק הזה? מה עוד שהדרשות לא ממש משכנעות? זאת אומרת, אם אתה רוצה להראות לי שהדין המקובל הוא גם נכון, ולזה אתה רוצה להשתמש בדרשה, זה לא ממש משכנע. אז מה הטעם? אמרתי שאם אני מבין שכל הדרשות הן סומכות, זה באמת שאלה קשה. לא יודע מה לענות עליה. למה בכל זאת יש כאלה שטוענים שכל הדרשות סומכות? כי להגיד שהדרשות הן יוצרות זה בעייתי, כי באמת בגלל שזה נראה כמו איזה משחק שאתה לא, אתה לא יכול להאמין לו ברצינות. אז אם ההלכה ידועה כבר ואתה רק משחק, בסדר, לא נורא, ההלכה היא נכונה. ומצד שני, אז הוא אומר, אוקיי, אז בשביל מה כל הסיפור? אז אל תעשה את זה. ולכן אמרתי שהמוצא שיכול לענות לשתי השאלות זה יש דרשות יוצרות ויש דרשות סומכות. ברמב"ם כותב את זה במפורש. יש דרשות יוצרות ויש דרשות סומכות. ואז מה שקורה זה שיש גם טעם לעשות את הדרשות הסומכות, כי ברגע שמצאת, סמכת את אחת מההלכות שקיבלת על דרשה, אז הדרשה הזאת כבר תפסה לי פסוק. ממילא עכשיו אני יודע שאם אני רוצה להוציא הלכה חדשה, מהפסוק הזה אני כבר לא יכול, כי הוא תפוס. לכן מאוד חשוב גם לעשות את הדרשות הסומכות, ולא רק את הדרשות היוצרות, כי זה צריך להיכנס לחשבון, גם כשאני בא לעשות דרשה יוצרת. יכול לדעת שהפסוק הזה כבר לא אפשרי, אתה לא יכול להסתמך עליו.
זה אומר שבעצם אתה חושב שההבנה שלך תופסת מקום בכל הפסוקים, ושזה לא יכול
להיות. אני לא מדברת על זה, הגמרא הרי מביאה, אתה עושה דרשה מפסוק. הגמרא מיד שואל, זה מה השני עושה עם זה? וההנחה היא שיש משהו בפסוק שאומר דרשני. עכשיו אתה צריך לדרוש. אז אם אני דרשתי אותו כבר, אז מפה אי אפשר לדרוש יותר. מישהו אחר שלא דורש את זה, שואלים אותו, אז מה אתה עושה עם זה? אחרי זה שואלים, אחרי שהוא אומר מה הוא עושה עם זה, שואלים אותי, ומאיפה אתה מוציא את ההלכה שלו? מה בא עם אותו פסוק? לא, לא. כי אני מהפסוק הזה כבר הוצאתי משהו, אז אני לא יכול להוציא משהו אחר. אתה רואה שכאשר עשינו איזושהי דרשה, אז זה תפס לי כבר את הפסוק. אז אי אפשר כבר להשתמש בפסוק הזה לצורך נוסף. לא לומדים שני דברים מאותו פסוק.
זאת אומרת שההלכה הזאת יכולה להתקבל
מסדאי,
כאילו, אלא שאני צריך
לדבר... יש, אני גם מדבר על זה עוד, אבל יש שני סוגי דרשות סומכות. יש דרשה סומכת שההלכה היא בעצם הלכה למשה מסיני. ואני מארגן אותה בדרשה. יש מצב שבו ההלכה עוברת עליי במסורת, אבל לא אומרים לי זה הלכה למשה מסיני. ואז יכול להיות שבאיזשהו דור קודם, הם בעצם הוציאו איזה מדרשה. אני, אליי הגיעה ההלכה, אני לא יודע מאיזה דרשה זה יצא. ואז אני מחפש מאיפה זה יכול היה לצאת, ואני מוצא דרשה. מה ההבדל? למשל, הרמב״ם אומר שעל דברים שהם הלכה למשה מסיני לא נפלה בהם מחלוקת מעולם. עכשיו, אם אני רואה שנפלה מחלוקת על דרשות, יכול להיות שזה בגלל שהדרשות הן סומכות, נגיד, יכול להיות שזה בגלל שהמקור של ההלכה הוא לא מסיני, אלא הוא יצא על ידי דרשה של חכמים. רק זה נאבד מאיתנו, ואנחנו מנסים לשחזר את זה, ואז יכול להיות שמישהו יציע כך, מישהו יציע אחרת, נוצרת מחלוקת. והלכה למשה מסיני זה משהו שאנחנו מקבלים, ועליו אין מחלוקת. זה לא כל כך עומד במבחן, אבל ככה רמב״ם כותב. שכבות יאיר ארוך שמדבר על זה. אף על פי
שמי שממציא את הדרשה, הוא לא משכנע
כמותך. לא, אני אומר, אם הדרשה היא דרשה יוצרת, זה צריך להיות משכנע. אם הדרשה היא סומכת, אז אפשר להתחיל להתלבט. זה עדיין לא יכול להיות סתם משחק. אם זה סתם משחק, זה לא שווה כלום. אבל אם אתה יודע כבר את ההלכה, זה יכול לעזור לי לסמוך על הדרשה הזאת, שאולי לייצר הלכה ממנה, לא הייתי עושה את זה. כי זה לא מספיק חזק.
אני עושה את זה, אבל יש פרדוקס שאני יודע שאלה שקדמו אותי, הם ייצרו עם
ה... נכון, כי אני מניח שהם
כאלה... אני לא יכול ליצור, אני רק צריך...
לא, אני לא, אני כן יכול ליצור, רק אני אומר שיכול להיות שזה לא מספיק חזק מבחינתי בשביל לסמוך על זה, זאת אומרת, לייצר הלכה חדשה. כנראה הם הבינו יותר ממני, או שהם לא יודע מה, דורות קודמים, הרי דורות קודמים ההנחה היא שהבינו יותר, נדבר על זה. ואז אני אומר, טוב, אבל יש לי רמז שהם כנראה בכל זאת עשו את הדרשה הזאת, כי עובדה שההלכה קיימת, אז כנראה שזאת הדרשה שהם עשו. ועכשיו מבחינתי זאת באמת הדרשה. כמו שאני כשלעצמי אולי לא הייתי, זה כמו משנה, נגיד, הגמרא דנה מאיפה יוצאת ההלכה מהמשנה. מתחילות מחלוקות, יוצא מפה, יוצא משם, כן, לא. ואיך התנאים אמרו את זה ובכלל לא חלקו ולא שום דבר, כי להם זה כן היה ברור. אז למה לנו לא? כי אנחנו לא מספיק מבינים באיך לדרוש כמו התנאים, לכן יש מחלוקות. אבל אחרי שהגעתי למסקנה שזה השחזור הכי טוב שאני מוצא למה שהתנאים עשו, אז ההנחה שלי שזה באמת יצא משם. כמו שאני כשלעצמי לא בטוח שהייתי מוציא את זה משם. ואז אני אומר, טוב, אם זה יצא משם, אז אני לא יכול לדרוש כבר דרשה אחרת, כי זה כבר תפוס. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משחק לגמרי, גם דרשה סומכת. זה צריך להיות משהו שאני כן מבין שהוא נכון, אולי לא מספיק חזק כדי לסמוך עליו, כדי לייצר הלכה חדשה. כי אם זה, דיברנו באיזשהו שיעור אחר, אני כבר לא זוכר באיזשהו, על מה זה גזירת הכתוב. אז אנשים חושבים שגזירת הכתוב זה משהו שאין לו טעם. יוצא מהפסוק ואין לו טעם. וזה לא נכון, והרבה מאוד מקומות רואים שגם לגזירת הכתוב אנחנו מוצאים טעמים. אנחנו מסבירים למה הגזירת הכתוב אומרת כך ולא אחרת. שואלים, אז אם יש לך הסבר, סברה, אז למה צריך את הגזירת הכתוב? ולמה זה נקרא גזירת הכתוב? למה צריך את הכתוב בכלל? מה הבעיה? הייתי מוציא את זה מהסברה שלי. הנקודה היא שהרבה פעמים הסברה שלי קיימת, אבל לולא הפסוק זה לא היה מספיק חזק כדי לבנות על זה את הדין. אחרי שיש את הפסוק, הפסוק אומר, תראה, הסברה הזאת היא מספיק טובה, ואתה יכול לבנות על זה את הדין. תראה לכם דוגמה, המאיר היא בבן סורר ומורה, הגמרא אומרת שבן סורר ומורה, בן ולא בת. והירושלמי אומר על זה, זה גזרת הכתוב. וגם בבבלי נראה, זה גזרת הכתוב, פחות בבירור, אבל הראשונים מביאים, זה גזרת הכתוב. אוקיי? עכשיו, המאירי אומר, בן ולא בת, כי אין דרכה של בת ללסתם את הבריאות. בן סורר ומורה זה בגלל שבסופו של דבר, הוא יעמוד בסמתי הדרכים וילסתם את הבריאות. ובת, אין דרכה ללסתם את הבריאות. זה מאירי עצמו שמה, יש לו הסתכלות רפלקסיבית, כן? הוא מסתכל על עצמו, על מה שהוא אמר, והוא שואל, רגע, אבל הרי הכתוב זה גזירת הכתוב, אז אם אני מסביר, אז באיזה מובן זה גזירת הכתוב? אז אני חושב שמה שהוא אומר שם, זה קצת עמום מהתשובה שלו. ונדמה לי שמה שהוא אומר שם, זה בדיוק את זה. הוא אומר, נגיד שלא היה, לא היה לימוד בפסוק. ואני הייתי אומר, תראה, יש דין בן סורר ומורה, הטעם זה שבן סורר ומורה דרכו יגיע ללסתם את הבריאות. אבל מסברה, בנות פחות מגיעות לזה, אוקיי? האם הייתי באמת מוציא בנות? לא כך פשוט. זאת אומרת, אז אולי נוציא גם סתם, ילד טוב כזה שלא סביר שלסתם את הבריאות בסוף. מי שלא נפלט ממערכת החינוך, אז לא יהיה לו דין בן סורר ומורה, כי אנחנו מניחים שבסך הכל הוא יתורבת בסופו של דבר, אוקיי? אז אנחנו לא עושים דבר כזה, למרות שהסברה היא סברה נכונה. למה אנחנו לא עושים? סברות נכונות יש הרבה, זה לא מספיק בשביל לבנות על זה דין, נכון? אבל אם יש פסוק, דרשה מפסוק שאומרת לי בן ולא בת, עכשיו זה לא בהכרח אומר שאין סברה. זה אומר שאותה סברה שאתה לבד אולי לא היית בונה עליה, הפסוק אומר לך, כן, אפשר לבנות עליה, זה סברה טובה. אוקיי? וזה יכול לחשב, זה רק הכתוב. זאת הכתוב, אין פירושו שזה לא מובן, פירושו שלולא הפסוק לא הייתי עושה את זה לבד. ואחרי שיש פסוק, אני בהחלט יכול להבין מה ההיגיון שבדבר. כן, יש באנציקלופדיה תלמודית ובעוד מקומות, ובעצם זה לקוח מרבי יוסף אנגל, הוא מביא שלוש שיטות בהסבר הדין שאין עונשין מן הדין. שיטה אחת זה... כי אולי אין עושים מן הדין הכוונה כשלומדים משהו בקל וחומר, אז אתה לא לומד את העונש בקל וחומר. נגיד א' מלמד אותי בקל וחומר שגם ב' אסור. על א' יש עונש מסוים. האם על ב' אני אעניש את אותו עונש לכאורה? למה לא? את זה בקל וחומר. אומרים שלא, לא עושים מן הדין. למה לא? אפשרות אחת, אולי אשפיר לך לקל וחומר. איך תדע? אז לגבי האיסור, אם לא מצאתי את הפירך, אני אוסר. אבל להעניש, אתה לא מספיק בטוח בשביל להעניש. אולי יש פירחה. הרבה קלים וחמורים מצאנו עליהם פירחות. גם אם לא מצאתי, אני חושש שאולי יש ולא מצאתי. שרות אחת. שרות שנייה, שמי אמר שהעונש על הקל יספיק כדי להעניש על החמור. כיוון שזה יותר חמור, יכול להיות שזה נדרש עונש גדול יותר. אז אתה לא יכול ללמוד, ולתת את העונש הקל זה לא עובד, זאת אומרת, כי זה גם הבדל בסוג. אתה לא, זה לא, אז הוא אומר, תן לפחות את העונש הקל. לא, כי עונש קל יכול להיות שונה מעונש חמור, לא רק יותר קל, אלא גם שונה. ואם אתה חייב עונש חמור ואתה לא יודע, אז אל תיתן את העונש, הקדוש ברוך הוא כבר יתחשבן איתו. בסדר? זה הסבר שני, והסבר שלישי זה נלמד מפסוק. אחותו בת אביו או בת אמו, ואתה אומר, בת אביו ואמו לא צריך לכתוב. כי אם היא בת אביו לבד, וגם זה מספיק, אז ברור שבת אביו ואמו בפרט היא בת אביו. אוקיי? ללמד לך שאין אנשים מן הדין. יש גם כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. ללמד, למה צריך לכתוב כי יכרה? הרי אפילו על פתיחה חייבים, אז על הקריאה לא כל שכן. אלא ללמד לך שאין אנשים מן הדין. אז זה יוצא מפסוקים. יש כמה פסוקים שמופיעים בספרות חז"ל לעניין הזה. השור המעופף הזה. פתוח שם על ידך, אבל הוא לא משתכנע לצאת. טוב. אתה אומר, אם יהיה לו פתח גדול יותר, הוא לא ישתכנע. אז עכשיו, מה מפריע לי בניתוח הזה של השלוש שיטות של אנשים מן הדין? כי זה לא באמת שלוש שיטות. זה שתי סברות ומקור אחד. כשאומרים שיש פה שלוש שיטות, מניחים שאם יש מקור אין סברה. נכון? אם יש מקור אז אין סברה, זה גזירת הכתוב. זה לא נכון. אתה יכול להגיד זה המקור, ומה ההסבר, מה הסברה, למה המקור אומר דבר כזה, יש לי את שני ההסברים.
יאללה, מה
אנחנו עושים? מה? אני מנסה להסביר למה גזירת הכתוב זה לא בהכרח דבר בלי סברה, זה סוגריים, כל סוגריים. בסדר? הוא יצא? כל הכל. שאלה אם זה נקרא לצוד, בשבת, זה בטופולוגיה. מתמטיקה, בטופולוגיה, כל קו סגור מחלק את היקום לשני חלקים, בדיגול. את החלק שבחוץ והחלק שבפנים. אוקיי? כשאתה שם עיגול כאן, ומישהו עומד בחוץ, האם צדת אותו? צדת אותו בחוץ, כי הוא לא יכול להיכנס לחלק הפנימי. נכון שהחלק הפנימי הוא קטן, אבל מבחינה טופולוגית, גם החלק החיצוני סגור כמו החלק הפנימי. זה רק סגור מהצד השני. אז בעצם יוצא שכשאני שם פה גדר סביב החדר הזה, צדתי את כל אלה שבחוץ. אוקיי? זה כמו עם ה... אוקיי. כן, מבחינה טופולוגית. טוב, צעידה צריך להיות בחד שיחיה כמובן, בלכות צעידה זה לא שייך. אתה צריך לצוד אותו למקום שבו אתה תופס אותו במכה אחת, בחד שיחיה. אחרת זה לא צד. טוב, בכל אופן, מה שאני רוצה רק לומר זה שהרבה פעמים דבר שיוצא מפסוק, גזרת הכתוב, זה לא אומר שאין לו הסברים. אוקיי? יש לי פסוק שאומר שזה הדין, יש לי שני הסברים שאומרים למה זה הדין. הם לא מתחרים, זה לא שלוש שיטות, זה שתי שיטות. מקור אחד עם שני הסברים, למה הדין נכון. בישיבות תמיד חושבים שזה שלוש שיטות. כי הם מניחים שמה שיוצא מפסוק אין לו הסבר. אז אם אתה מציע הסברים, זאת שיטה אחרת. אבל זה לא. דבר יכול לצאת מפסוק. זה מקור אחד בשני הסברים, שתי סברות. לא שלושה, לא שלוש שיטות. הגמרא אומרת בת אביו ואימו. תורה. למה צריך להגיד בת אביו ואימו? אם אמרת בת אביו, אז בת אביו ואימו זה בכלל מתי ימנה. זאת אומרת, ברור שהיא גם בת אביו, מי שהיא בת אביו. בשביל מה כתבו את זה? אלא ללמד לך שאין אנשים מן הדין. אז זה קל וחומר. אם בת אביו, אז בת אביו ואימו זה קל וחומר. אז למה כותבים את זה? כדי ללמד אותך שקל וחומר לבדו לא מספיק. שאין אנשים מן הדין. יש בכמה דרשות כאלה בחז"ל. אז שם בדרך כלל ההנחה היא זה דין דרבנן. אני לא מדבר על הסמכתה. דרשה סומכת זה לא הסמכתה.
כן,
שמה זה בכלל לא דרשה. כן, זה לא דרשה. זה משחק כזה זיכרון או מה שלא יהיה, כן. נדבר על זה עוד גם כן, אבל נניח כרגע אני אומר שכן, זו התפיסה המקובלת. כשאני מדבר על דרש סומך זה דרשה לגמרי, זה דרשה גמורה. אסמכת בדרך כלל מדובר על דין דרבנן.
כן, כן.
שאני תולה אותו בפסוק, אבל זה לא באמת דין דאורייתא. כאן אני מדבר על דין דאורייתא. ואני תולה אותו בדרשה מסוימת מהפסוקים. רק הדין היה ידוע לפני שדרשתי את הדרשה, לכן זה נקרא דרש סומך. אבל זה לא אסמכתא. בסדר? אוקיי, אז הטענה בעצם זה שדרש דרש סומך גם הוא דרש רציני. זה לא שזה לא דרש. כלומר, שם אתה יכול לא להיות בטוח לגמרי, ועדיין, כיוון שההלכה נתונה, אז יש בגזרה שווה, הרמב"ן ותלמידיו מראשוני ספרד אומרים הרי אנחנו אומרים שאדם לא דורש גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. אז הטענה היא שלכאורה זה היה צריך להיות שכל הגזרות שוות, אבל הלכה למשה מסיני. נכון? אבל הרמב"ן אומר, אבל יש לנו מחלוקות על גזרות שוות. בבא קמא, בדף ט' שם, לגבי מיטב, סוגיית מיטב. מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה גזרות שוות. אז איך יש מחלוקות בגזרות שוות אם זה הכל ניתן מסיני, זה מסורת? זה אומר הרמב"ן, זה לא באמת שהכל ניתן מסיני. לא נכון שכל הדרשות של גזרה שווה הן דרשות סומכות. זה מה שלכאורה יוצא. אבל לא, לא נכון. בגזרה שווה צריך להיות איזשהו עוגן שניתן מסיני. או שמסיני אומרים לי שבין שני הפסוקים האלה לגזרה שווה, אבל לא אומרים לי מה לומדים מזה. או שמסיני נותנים לי את ההלכה, ואני מוצא את הגזרה שווה שממנה אפשר להוציא את ההלכה. או שיש איזשהו רמז כזה או רמז אחר, אבל זה צריך להיות איזשהו רמז, אתה לא עושה את זה לבד. אבל זה לא שבאמת הכל משחק מחור. נתנו לך את הכל מסיני ואתה סתם. אתה פשוט מעביר את זה מרב לתלמיד, אבל אף אחד לא באמת דרש את הדרשה הזאת אף פעם. אוקיי? אז יש הרבה פעמים מצבים שעוזרים לי להגיע למסקנה ההלכתית, אז יש פה איזשהו עזרה מלמעלה, דרשה או משהו כזה, אבל בעצם, או הלכה שעוברת במסורת, אבל בעצם גם אני עושה דרשה. זה לא שהדרשן אין לו בכלל חלק ביצירה של ההלכה הזאת. זה איזשהו שילוב בין שני הדברים. אגב, מי שעושה את ההבחנה הזאת בין שני סוגי מסורת, מסורת מסיני ומסורת, זאת אומרת, ההלכה שנוצרה לאורך הדורות ואני איבדתי את המקור שלה, זה הנציב, בהקדמת השאילתות של רב חי גאון, יש לו פירוש, זה נקרא קדמת העמק. העמק שאלה. ולהקדמה להעמק שאלה נקראת קדמת העמק. זה חיבור בפני עצמו, ההקדמה הזאת. ושם הנציב אומר שכשכתוב בתורה, כשכתוב בגמרא, גמרא גמירה לה, לפעמים הגמרא אומר, זה גמרא גמירה לה. רש"י תמיד אומר שמה, הלכה למשה מסיני. גמרא גמירה לה, כוונה הלכה למשה מסיני. ברמב״ם, הנציב מוכיח שזה לא נכון. הרמב״ם לא מתייחס לאמירה גמרא גמירה לה, כאילו שהייתה הלכה למשה מסיני. אז מה זה כן? אז הנציב מציע את זה. הגמרא גמירא לה, הכוונה, קיבלנו איזושהי מסורת מדורות קודמים, אנחנו יודעים שזאת ההלכה, זה לא הלכה למשה מסיני, זאת הלכה שנוצרה על ידי חכמים. אבל אנחנו כבר לא, עבד לנו המקור, אנחנו לא יודעים מאיפה חכמים הוציאו את זה, על איזה דרשה זה נסמך, מאיפה זה יצא. אז זה הגמרא אומרת, גמרא גמירא לה. זה הלכה נכונה, גם אם אתה לא מצא את הדרשה. אבל לא שזה הלכה למשה מסיני. הייתה דרשה והיא נעלמה מאיתנו. Okay? טוב. אני ממשיך הלאה. השאלה, עכשיו עד כאן דיברתי על היחס בין הדרש והפשט. עכשיו אני שואל, בוא נתמקד רגע בדרש עצמו. איך הסיפור הזה עובד? מה זה הכלים האלה של הדרש? מה משמעותם? אז יש טענות שאומרות שבעצם מדובר באיזשהו סוג של, זאת אומרת, מי שאומר שהכל סומך, אז השאלה פחות קריטית. אוקיי, ההלכות כולן ידועות, אנחנו משחקים משחקים.
מי אומר?
הרלב"ג, למשל, בהקדמה לפירוש שלו לתורה, אומר שהכל סומך. בדיוק בגלל זה, כי אחרת כל אחד יכול לעשות שם מה שהוא רוצה. לכן, אם אתה מתייחס ברצינות להלכות שיוצאות מדרשות, זה אומר שההלכות האלה נמסרו לנו במסורת. לא נוצרו מהדרשות עצמן. זה לא יכול להיות נכון, כבר אמרתי, זה פשוט לא יכול להיות נכון. ש"ס מלא ממקומות, במקומות שבהם ברור שזה לא עבד כך. יש אפשרויות אחרות, ברמב״ם למשל, במילות ההיגיון של הרמב״ם, הוא מדבר שם על לוגיקה, אז הוא אומר, ולנו יש כללים אחרים שאין עניינם בזה העניין, או משהו, אני לא זוכר בדיוק את הלשון שלו, כוון למידות הדרש, הוא אומר, זה משהו אחר, זה לא כללים לוגיים. מה זאת אומרת? התפיסה הפשוטה היא שאיזשהו סוג של קוד שרירותי. מה זאת אומרת קוד שרירותי? תחשבו, כמו שאני שולח לכם מכתב שכתוב באטבש. שירים אטבש, כן? א' במקום ת', ת' במקום א', ב' וש', וכן הלאה. איזשהו סוג של קוד, אוקיי? עכשיו, אתה קורא את הג'יבריש שאני שולח לך, אם יש לך את המפתח, אתה מפענח, אתה יכול לכתוב שם את המשפטים, נכון? עכשיו, האם יש משמעות לזה שדווקא א' מתחלף בת' ולהפך? יכולתי גם להחליף את א' עם ו', זה לא משנה, אין משמעות לקוד מצד עצמו, זה קוד שרירותי, אנחנו צריכים להסכים בינינו, אז אותו דבר, נגיד מידות הדרש, זה איזשהו סוג של קוד שרירותי, הקדוש ברוך הוא מסכם איתנו, דעו לכם שאם יש שתי מילים בשני מקומות אנחנו עושים גזרה שווה, אני יכול להגיד שדווקא כשהמילים הן שונות אנחנו עושים גזרה שווה, לא כשהן שוות, סתם, כן? לא חייב להיות בזה היגיון כלשהו, אלא זה רק קוד מוסכם, אנחנו מסכימים שנינו. ולכן אומר הרמב״ם שמידות הדרש זה משהו, זה לא שייך ללוגיקה, אין היגיון מאחורי מידות הדרש, זה קוד שרירותי. כמובן שמצד שני של אותה תפיסה, זה אומר שהקוד הזה צריך להיות מאוד חד, חד משמעי. כי אם אתה משאיר את זה להיגיון של הדרשן, ואין בזה היגיון, אז מה הוא יעשה עם זה? מה, אני יכול לעלות על קוד עד בש בלי שיש בזה היגיון, ובלי שאמרו לי שזה עד בש? זה לא יכול להיות. זאת אומרת, להגיד לי, תראה, אני כותב את זה בעד בש, שני הצדדים מסכימים. כן,
יש מילה שהיא אמורה להתפרש
בעד בש, יש מילה שלא. אני יודע מה... בדיוק. דווקא אם אתה תופס את זה קוד שרירותי, זה חייב להיות מתמטיקה לגמרי. רק אתה צריך לתת לי את הקוד, כדי שנדע מי המסונכרנים. אבל זה בעצם לגמרי מתמטי. עכשיו, זה לא עובד כך. אנחנו רואים, חכמים מרווחים, פה דורשים, פה לא דורשים, זה דורש כך, זה דורש... זה לא מתמטיקה, יש מחלוקות במידות הדרש. במידות הדרש עצמן, לא רק בשימוש במידות, אלא איזה, מה הן המידות? אי אפשר להגיד שזה באמת מתמטיקה, ואם זה השרירותי לגמרי, אז בעצם אי אפשר היה להאמין פה לכלום. השרירותי לגמרי, אתה צריך לתת לי את המפתח המלא, תן למחשב שיעשה את זה, המחשב בעצם אמור לעשות את זה. זה צריך להיות משהו שהוא straight forward, אוקיי? זה לא יכול להיות... זה לא מה שנראה מהגמרא. אפשרות שלישית, ואני חושב שזאת האפשרות הנכונה, ועל זה אני קצת אסביר יותר, שזה בעצם סוג של שפה. שפה אחרת. הכללים האלה, תחשבו עליהם כאילו הם כללי דקדוק. כשאנחנו כותבים או קוראים את הטקסט, יש את הקריאה הפשטית. זו השפה הרגילה, אנחנו קוראים את הטקסט ומבינים מה הוא אומר. יש קריאה אחרת, מקבילה, ודיברנו על המקבילות בין הדרש לבין הפשט. הקריאה האחרת של הדרש, גם היא יש לה היגיון פנימי משלה, זה איזשהו סוג של דקדוק של שפה אחרת, כך קוראים את זה בעולם הדרש. זה לא מחליף את הפשט, דיברנו על זה. קריאת הפשט בעינה עומדת, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. במקביל, יש את אותה קריאה בעולם הדרש, אתה מקבל שפה אחרת, עם כללים אחרים, וזה סוג של שפה, יש לה היגיון פנימי, זה לא מתמטיקה, אנחנו... זה כמו שפה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש ויהיו ויכוחים לפעמים, אבל אנחנו מבינים איך קוראים את העניין. כדי להסביר את זה יותר, אני אמשיך את ההקבלה הזאת לשפה, כן? זה פעם ראשונה שמעתי את זה מידידי מוישה קופל, פרופסור מדעי המחשב פה, היום מושמץ בכל העולם, הוא הקים את פורום קהלת, והוא במרכז הבלגן. בכל אופן, אז הוא בעצם טען ככה, הוא אמר ש מידות הדרש, אני כבר לא יודע מה נמצא אצלו ומה זה המשכים שלי, לא חשוב, המודל בעצם עובד כך. נגיד שמשה רבינו ישב ולמד עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני את התורה, אוקיי? באופן ציורי, יושב עם הסטנדר, הקדוש ברוך הוא לידו, קוראים את התורה, הקדוש ברוך הוא מסביר לו, וככה הוא מלמד אותו את התורה. עכשיו, בהנחה שעולם הדרש, או מידות הדרש, הם הלכה למשה מסיני, הסכמת כל הראשונים, שהדרש ההלכתי הוא הלכה למשה מסיני, המידות, לא התוצאות ההלכתיות, אלא הכלים עצמם, ניתנו למשה בסיני. אז בעצם הקדוש ברוך הוא יושב עם משה רבינו, וקורא, נגיד, פסוק, את השם אלוקיך תראה, לא צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא, וחוץ מזה, דע לך שבשפה של הדרש, את בא לרבות. אז בשפה של הדרש זה לראות מתלמידי חכמים. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז הוא קורא את הקריאה הפשטית של הפסוק, אחרי זה קורא את הקריאה המדרשית של הפסוק, ושתי הקריאות קיימות. וככה הוא מלמד כן, בדיוק. ככה הוא מלמד את משה רבינו את שתי השפות. את השפה הפשטית, העברית המקראית, נקרא לזה ככה, ואת השפה המדרשית. זה שפה, ככל שפה אחרת. עכשיו, הטענה היא שבגלל שמדובר בשפה, תחשבו על זה רגע, אתם תראו שאנחנו לומדים שפה. אז יש שתי דרכים ללמוד שפה. דרך אחת, זה כמו שלומדים באולפן. יש את הכללים הדקדוקיים, מלמדים אותך נגיד אוצר מילים כלשהו, את הכללים הדקדוקיים, איך בונים משפטים וכן הלאה. אם מישהו שלא יודע כלום, זאת לכאורה הדרך ללמד אותו. כן? ילדים לא לומדים כך. ילדים פשוט מתחילים לדבר איתם. זה נועם חומסקי, כן, עם הבלשנות, שהוא בעצם טוען שלא יכול להיות שהאדם נולד טבולה רסה. אם הוא היה נולד טבולה רסה, כן, דף חלק, אי אפשר היה ללמד אותו שפה. אתה מתחיל לדבר איתו, ומה? איך הוא מפענח, איך הוא יודע ליישם את זה על משפטים אחרים? ברור שיש לו איזשהן תבניות שאנחנו נולדים איתם. תבניות כאלה שעוזרות לנו להבין או לזקק את הכללים מתוך הדיבור הטבעי שמדברים איתנו. ההורים מדברים עם הילד, או החברים, או הגננת, או המורים, וכן הלאה, מדברים עם הילד, והוא לומד מתוך זה, ואומר גם משפטים שהוא לא שמע אף פעם. זאת אומרת, הוא יודע איך לבנות משפטים מתוך המשפטים האחרים, כמו שמלמדים אגב תוכנה, ומשין לרנינג.
מערכת שפה מוסרית בסיסית.
נכון. טוען שזה אוניברסלי. וכל השפות זאת אותה מערכת. השפות זה רק יישומים שונים, אבל זה ההיגיון השפתי הוא אוניברסלי אצל כל בני אדם. זאת הטענה שלו, יש לזה קצת מחלוקות, אבל זאת הטענה שלו. אבל לענייננו, אני לא נכנס כרגע למחלוקות בבלשנות, אלא לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שבעצם יש שתי דרכים ללמוד את השפה. עכשיו, ההנחה המקובלת היא, שאם מידות הדרש הן הלכה למשה מסיני, אז בעצם, כשמשה רבינו עלה למרום, הקדוש ברוך הוא אמר לו 13 מידות הן. קל וחומר, גזרה שווה, בניין רב מכתוב אחד, בניין רב משני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, כן, השאלה בשמיילה, 13 מידות האלה. ואז הוא הסביר לו מה עושים עם כל מידה. אני טוען שזה לא נכון. משה רבינו לא חלם ולא ידע על כל מידות הדרש. וזה הלכה למשה מסיני. הוא לא ידע כלום. מה הוא ידע? הוא למד את השפה. קראו איתו את הפסוקים, הוא לא אומר לו את בא לרבות. הוא אומר את השם אלוקי חתירה, בפשט זה לירום הקדוש ברוך הוא, בדרש זה לירום מתלמידי חכמים. אוקיי? אומר לו, לא מאישה, כן, גזרה שווה. הוא לא אומר לו, תראה, זה מידת גזרה שווה. כשיש מילה פה, מילה שם, מה שאנחנו עושים זה כך וכך. הוא פשוט קורא איתו, כמו שהורים לומדים את השפה לילד שלהם. הוא פשוט קורא איתו את התורה בדרך הדרש, כמו שהוא קורא אותו בדרך הפשט. אין שם כללים. איך הילדים יודעים את הכללים הדקדוקיים? הם לא יודעים. אם תשאל אותם בגד כפת בראש מילה, הם לא יודעים על מה אתה מדבר בכלל. אבל הם אומרים בגד כפת בראש מילה עם דגש. הם אומרים נכון. הם רק לא יודעים לנסח לך את הכלל שעומד מאחורי זה. אוקיי? או נשאו נושא וכולי, נושא נשאו, נושא ישיר, נושא עקיף. ילדים לא יודעים מה זה. אבל הם מדברים נכון, זה לא שהם לא מדברים נכון. הם לא יודעים להגיד לך מהם הכללים, או להמשיג, כן, להציג בפניך את הכללים, מהם הכללים שבעצם שולטים על הדיבור הנכון בשפה. אבל הם מדברים נכון. אוקיי? עכשיו השאלה, איך משה רבינו למד את מידות הדרש אצל הקדוש ברוך הוא? האם הוא למד את זה בצורה הראשונה, כמו שלומדים באולפן, כן? או שלומד את זה בצורה השנייה, כמו שילד לומד בבית, אצל ההורים שלו. ואני רוצה לטעון שזה הצורה השנייה שהוא למד.
מה זה משנה בעצם?
תכף אני אסביר. אבל קודם כל, אני רוצה שתבינו. אני רוצה לטעון שהוא למד, למד בצורה השנייה. עכשיו, למה אני אומר את זה? קודם כל, למה? ואז אני אגיד מה המשמעויות. יש, כמו שאמרתי קודם, הסכמת כל הראשונים שמידות הדרש הם הלכה למשה מסיני. אני מדבר על הדרש ההלכתי כרגע, הדרש הגדה אמרתי, זה משהו אחר. הלכה למשה מסיני, פינקלשטיין בהקדמה לפירוש שלו על הספרה, אין הוא חוקר כזה, אז הוא בהקדמה לפירוש שלו על הספרה, הוא רוצה לטעון שהרמב״ם למד לא ככה, זה שטויות. כל הראיות שלו הן לא ראיות, זה לא נכון. זה ברור שזה הלכה למשה מסיני, גם לפי הרמב״ם. לא, לא כי זה כפירה להגיד אחרת, זה לא נכון. קוראים את הרמב״ם, רואים, זה לא נכון. אז זה מצד אחד. מצד שני, הסכמת כל החוקרים שזה לא נכון. החוקרים טוענים, זה לא יכול להיות הלכה למשה מסיני. יש לו כל מיני אינדיקציות. למשל, מערכת מידות הדרש מתפתחת לאורך ההיסטוריה. תהילה לזקן היו 7 מידות, אצל רבי שמעיה 13, רב לזר בנו של רב יוסי הגלילי 32, ויש יותר אגב, 32 זה גם לא הכל, פרה מלאה בכל מיני מידות. זאת אומרת, העסק הזה הולך ומתפתח עם הדורות, אז איך זה הלכה למשה מסיני? אתה יודע, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, רבי עקיבא דורש ריבוי היומיותי, רבי ישמעאל דורש כלל היופרטי, איך זה הלכה למשה מסיני? בטח לפי הרמב״ם שבה הלכה למשה מסיני ונפלה מחלוקת, איך זה הלכה למשה מסיני?
כמו
שהרבה פתאום,
כמו אקסיומה
בגיאומטריה,
יש אקסיומה, שאם אתה מקבל אותה, אז כל
ההנחות,
כל ההופכות שמשנות עליה,
אבל האקסיומות הם הלכה למשה מסיני?
הם בעצם
תלות
בה.
אני שואל, אבל האקסיומות הם הלכה למשה מסיני?
זהו, זה אפשר להגיד שכן.
אז אם כן,
כמה מידות,
אז אם כן, אז איך יש מחלוקת? רבי עקיבא ורבי ישמעאל. בגיאומטריה אין מחלוקת. אלא אם כן ההנחות שלך אחרות, מרחב עקום, וזה, בסדר. אם אלה ההנחות, בדיוק זה הנקודה, זה לא יכול להיות כך. לכן אני טוען שברגע שיש מחלוקת, ברור שבעצם יש פה משהו שלא ניתן למשה בסיני. לא בצורה המתמטית הסגורה, אוקיי? אני טוען ששני הצדדים צודקים במחלוקת הזאת. החוקרים צודקים שזה לא ניתן למשה מסיני as is, והראשונים צודקים שזה הלכה למשה מסיני. זאת הלכה למשה מסיני דינמית. ומה אני מתכוון לומר? זה מה שאמרתי קודם. כשמשה רבנו עלה למרום, הוא למד את עולם הדרש לא בצורה של האולפן. אלא הוא למד את זה כמו שיש ילד לומד שפת אם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את כללי הדקדוק וזה, וכלל ופרט וגזרה שווה, בינם כתוב אחד, שני כתובים וכל מיני דברים מהסוג הזה. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, משה רבנו לא שמע על זה מעודו, לא חלם על זה בכלל, על כל המידות דרש האלה. אבל הוא כן דיבר את השפה, הוא דיבר אותה נכון. אם הוא היה קורא את הפסוקים, הוא היה אומר לכם מה יוצא מהדרש, מהקריאה המדרשית של הפסוקים האלה. הוא לא היה יודע להגיד לכם את הכללים שלפיהם הוא עבד. כמו שילד מדבר את השפה נכון, הוא לא יודע לנסח לכם את הכללים הדקדוקיים, זה הוא לומד בבית ספר. ולפני זה הוא לא יודע, אבל הוא מדבר נכון. זה לא שבעקבות בית הספר הוא מדבר יותר נכון, הוא לא מדבר יותר נכון.
לא,
בדרך כלל לא. הוא לומד למה זה הדיבור הנכון, אבל הוא יודע טבעית לדבר נכון. תחשבו למשל על כן, זה הסיפור על אפרים קישון. אפרים קישון הרי היה גאון, ממש גאון. הומוריסטן, לא יודע כבר, יש דורות שכבר לא מכירים אותו, אבל הוא היה הומוריסטן ידוע בכל העולם, הסופר הישראלי הכי מצליח בעולם. היה, אני לא יודע אם היום זה, לא בטוח שזה עדיין, אבל היה הסופר הישראלי הכי מצליח בעולם, תורגם להמון שפות, כתב הומורסקות, באמת גאון, מדופלם, אין ויכוח בכלל. גם שהוא הגיע לארץ, הוא למד את המילון בעל פה, והוא חידש מילים בעצמו, בעברית. זאת אומרת, האיש היה וירטואוז בעברית. הוא משתמש במילים תקניות, לא מילים שהוא המציא, שאף אחד לא מכיר. הוא צוחק עליה, כן, הוא משתמש במילים של האקדמיה כאלה שאף אחד לא מכיר, והוא משתמש בזה כאלה בתוך המערכונים שלו, אתה מת מצחוק, אתה לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה מילים של האקדמיה, אף אחד לא מכיר. מרקע במקום מסך, שהיום אנחנו כבר יודעים מה זה, אבל תחשבו על סוג כזה של דברים. כל מיני דברים, אנפילאות, גרביים, לא יודע מה, כל מיני דברים, אתה מת שם. לא משנה, יש גם מילים שהוא חידש. בין היתר לגששים, הוא הרי כתב מערכונים לגששים גם. לא משנה, בכל אופן, אז כשקישון היה באולפן, נגיד, אני סתם מצייר, לא יודע מה היה הביוגרפיה שלו, למד הרי את המילון בעל פה. הוא לקח כמה זמן והוא למד את המילון בעל פה, ככה הוא למד עברית, הוא מספר את זה. הוא הגיע לאולפן ואומרים לו את הכללים הדקדוקיים וחובדים וכו'. עכשיו הוא יוצא החוצה, נגיד מחוץ לאולפן, אוקיי? ומתחיל, אני מדמיין, כן? מתחיל לתקן את כל האינדיאנים ברחוב, כאילו אתה מדבר עברית לא נכונה, ואתה רואה יש כללים והמילים זה ופה ושם, וכל החבר'ה דוברי העברית הילידים, מה שנקרא, כן, זה הרי דבר, ברור שיש לכם שגיאות, שיבושים וכו'. עכשיו מי צדק? ברור שהם ולא הוא. הדובר הילידי, בוויכוחים כאלה, בדרך כלל הדיבור, הדובר הילידי צודק. שימו לב, מי שבא מהאולפן טועה. למה? כי שפה לא נכנסת לסט סגור של כללים, כללים קשיחים. אתה תשתמש בכללים האלה, אתה צודק מבחינת הכללים, אבל לא כך מדברים. זה לא העברית הנכונה. אז איך אני יודע לדבר את העברית הנכונה? כי אני לא עובד עם הכללים. יש לי איזו תחושה, כך נכון לדבר, זה הריתמוס הטבעי של השפה. ואני מבין שכך מדברים וכך לא מדברים, אני לא יודע להסביר לעצמי למה, אבל זה ככה. ואם יש חריגות מהכללים, ואתה בא ואומר לי, אתה מהאולפן, אתה למדת את זה מהכללים, אתה עושה חשבון, רגע, הדיבור הזה לא תקני. בדרך כלל אתה טועה ואני צודק. זה בדרך כלל המצב. תמיד, אבל בדרך כלל זה המצב.
מנסים להגדיר את השפה.
בדיוק, ולא ההפך. בדיוק כך. זה הטענה שלי. בדיוק. זאת אומרת איך התפתח הדקדוק? הרי לא ישבו חכמי מישהו, אני לא יודע מי, איזה מועצת האקדמיה ללשון, הגדירו את הכללים וכך נוצרה שפה. זה שטויות, שום שפה לא נוצרת כך. זה עבד הפוך. אנשים התחילו לדבר, שפה איכשהו נוצרה תוך כדי הדיבור, כמובן תהליך ארוך שנים, בסדר? אגב לא כל כך ארוך, אבל ארוך. אחרי זה מגיעים אנשים ומנסים להכניס את צורות הדיבור לתוך כללים. נכון? ככה זה עובד בדרך כלל. וכך נוצר הדקדוק שאותו לומדים בבית הספר. אבל השפה לא כפופה לדקדוק, הדקדוק כפוף לשפה. ולכן הרבה פעמים הכללים הדקדוקיים לא באמת מצליחים ללכוד את הדיבור הנכון. כי זה לא עובד עם כללים, יש הרבה חריגים. אנחנו אומרים בערך, איזה כלל בדרך כלל עובד, אוקיי, זה כלל. אבל יש חריגים, לכן זה מה שמתסכל הרי תמיד כשלומדים שפה, לומדים לשון, אתה מנסה להשתמש עם הכללים, ואז פתאום בא לך, זה לא עובד בהרבה מקומות. באמת, יש תמיד יוצאי דופן לכללים. בנו של עולם, מי בנה שפה כל כך מטומטמת? תן לי את הכללים הנכונים. למה צריך לתת כללים ויש להם יוצאי דופן? התשובה היא כי אין כללים נכונים. אין דבר כזה. הכללים בהגדרה הם לא נכונים. הכללים מנסים לעשות קירוב לדיבור הנכון. קירוב הכי טוב שאני יכול. אני מנסה לנסח כללים שיעבדו בכמה שיותר מקרים, אבל זה תמיד, זה לא עובד באמת לגמרי. כי הכללים זה לא הדבר הנכון, הדיבור הטבעי זה הדבר הנכון. הכללים זה ניסיון להצרים, כן, לפרמל, את הדיבור הנכון לתוך סט של כללים, אבל זה תמיד אונס, כן, זה אף פעם לא באמת יכול לעבוד בצורה של כללים. תחשבו על, כן, עוד פעם אקטואליה, תחשבו על ניסיון לנסח בסט של כללים את הערכים של חברה, ליצור חוקה. זה אף פעם לא ילך, תמיד בבית המשפט אתה פתאום נתקל במקרים שיישום פשוט של הכללים לא מוביל אותך לתוצאה הנכונה. ואז בית המשפט צריך לעשות דברים, ואז מתעוררים ויכוחים כמובן, אם הוא כן צדק או לא צדק, לא משנה כרגע, אבל זה נובע מזה שאתה לא יכול להכניס מערכת עשירה, חיה, מורכבת מהחיים, לתוך סט של כללים מתמטיים. מחשב לא יכול להיות שופט, ומחשב לא יכול לדבר, כמו שאנחנו מדברים. אגב, היום, בבינה מלאכותית זה כבר אחרת, כי זה באמת לא בנוי בצורה אלגוריתמית. רשתות נוירונים ודברים כאלה, זה כן יכול לעבוד, או לפחות יותר טוב. כן. בכל אופן, הטענה שמשה רבינו, כשהוא למד את השפה של הדרש, זה היה פשוט לימוד שפה. הקדוש ברוך הוא קרא איתו את הפסוקים, זה הדרש, זה הפשט. הוא לא אמר לו לפי איזה כללים הוא הוציא את זה. אוקיי? עכשיו, משה רבינו, משה רבינו מעביר את זה לעם ישראל. עוד פעם, הוא מלמד אותם את השפה, כמו שהורה מלמד ילד, או מורה מלמד תלמיד. משה רבינו נפטר. ואז ויבכו אותו ישראל, כן, 40 יום ו-40 לילה. שוב בתורה. הגמרא בתמורה אומרת, שבאותו זמן נעלמו מאיתנו 3,000 גזרות שוות וקלים וחמורים, ו-1,700 הלכות למשה מסיני. גמרא בתמורה בדף תתפה, נדמה לי. דנת, הדבר. נעלמו מאיתנו, עד שהחזירה מותניאל בן כנס בפלפולו, את הקל וחומר והגזרה שווה. את ההלכות למשה מסיני אין דרך להחזיר. זה מידע. אם איבדת אותו, איך תשחזר מידע שאיבדת? אין דרך לשחזר. מה אומרת שם? זאת אומרת, היא לא מביאה שם שחזור על הלכות למשה מסיני. השחזור הוא רק על עולם הדרש. אגב, כתוצאה מזה, נגיד מפרשי הירושלמי, פני משה, קורבן העדה, אני חושב, הם אומרים שחטאת שמתו בעליה, למרות שזה דין דאורייתא, חטאת שמתו בעליה, תראה עד שתסתער, יש כל מיני דיונים, מה עושים עם קורבן שהבעלים מת, אוקיי? זה הלכה למשה מסיני. זה אחת ההלכות שהשתקעו בימי אבלו של משה, והפני משה טוען שהדין שלנו היום בחטאת שמתו בעליה הוא דין דרבנן. למה? כי את הדין דאורייתא המקורי שכחנו בימי אבלו של משה. עכשיו אנחנו אומרים, טוב, נראה לנו שזה מה שצריך לעשות. אבל זה לא באמת שיש לנו את המידע שקיבלנו ממשה רבינו. שחזרו את זה באיזושהי צורה, או חשבו בהיגיון, או לא יודע בדיוק מה. אנחנו אומרים, בעצם זה דין דרבנן, זה לא דין דאורייתא. זה אנקדוטה. ואני אומר, מה ההבדל בין הלכה למשה מסיני לבין הלכות של סוף מדרשות? למה הלכות של סוף מדרשות אפשר לשחזר, והלכה למשה מסיני לא? כי הלכה למשה מסיני זה אוסף סגור של פרטים. זה ההלכה, זה ההלכה, זה ההלכה, רשימה. שכחת את זה, יש לך רשימת מקולת. שכחת. אתה יכול לשחזר מה היה ברשימה? אין לך מושג, שכחת, שכחת, זהו, אין לך דרך. אבל בשפה יש לך דרך. בדיוק כמו שמשין לרנינג עושה אגב. מה עושים? אתה לוקח את הדוגמאות שאותן לא שכחת. אוקיי? ובוא ננסה לראות...
עושים אותם.
בדיוק. מה משותף להם? לזקק, להמשיג מתוכם סט של כללים, בסדר? ואם אני מצליח, אז אני מעביר את זה ומשתמש בזה כדי לשחזר את מה ששכחתי. בדיוק מה שאנחנו עושים אגב בדקדוק. מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים אצל ההורים לדבר בשפת אם, נכון? פגשנו לא יודע כמה אלפי משפטים. מתוך המשפטים האלה, לא במודע כמובן, אנחנו בונים איזה שהן תבניות דקדוקיות, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר משפטים שלא שמענו. לבנות משפטים חדשים. איך אנחנו עושים את זה? כי אנחנו בעצם, בלי לשים לב, אנחנו בעצם מזקקים מתוך הדוגמאות שאותן למדנו, איזשהו סט של כללים או צורות נכונות לדבר, ואנחנו יודעים לבנות עם זה משפטים חדשים, שאותם לא למדנו. בדיוק כמו משין לרנינג אגב. במשין לרנינג מה עושים? נותנים למכונה דוגמאות, ומהדוגמאות האלה הוא לומד איך העסק עובד, ואז הוא יכול להגיד לך מה תהיה התשובה בדוגמאות שהוא לא פגש. כי זה ניסיון לחכות, לסמלץ, סימולציה. מה עושים בני אדם? זה כל הרעיון במשין לרנינג. איך אנחנו עושים את זה? אבל לא דרך אלגוריתם סגור, פוזיטיביסטי כזה, אלא להפך, בצורה כזאת שהיא של למידה, כמו שבן אדם לומד. זה כל הרעיון של משין לרנינג, כל פריצת הדרך נוצרה משם. אם נחכה את האופן שמוח אנושי עובד, אנחנו יכולים לעשות משימות שבדרך הקלאסית הרגילה לא יש שום סיכוי לעשות אותם. לתת למחשב לדבר שפה, חיה, לדבר איתי, מבחן טיורינג. כן? מה עם מבחן טיורינג? מכירים? טיורינג אמר, אלן טיורינג. בדיוק. אז הוא גם אחד מאבות תורת החישוביות ומדעי המחשב. והוא הציע מבחן, מתי אתה יודע שמחשב הוא כבר בן אדם? ממתי המחשבים כבר אתה צריך להתייחס אליהם כבני אדם? זאת אומרת, אם אתה שם בשני חדרים, בחדר אחד מחשב, בחדר אחד אדם, ואני יושב פה, אני עומד מול שני מסופים. אחד מהם מחובר למחשב, אחד מהם מחובר לאדם, ואני מדבר איתם. שפה, אני שואל שאלות, מדבר, מחליפים דעות, כמה דברים כאלה. אם ברגע שאני לא יודע באופן ברור להצביע מי זה האדם ומי זה המכונה, זה המכונה היא בן אדם. זה מה שנקרא מבחן טיורינג, מסוי טיורינג. אוקיי? עכשיו היום יש תוכנות שעוברות את מבחן טיורינג. כי טיורינג לא הבין שברור שבדרך התכנות הקלאסית, לא, מחשב לא יצליח לדבר כמו בן אדם. אין סיכוי, אתה לא יכול להגיד למחשב באיפים. לפייה, ספנות, כן, בכל מיני איפים כאלה, איך לדבר נכון בכל סיטואציה. אין שום סיכוי, אוקיי? אבל אם אתה מלמד אותו את הרעיון של השפה, בלי לנסח לו את הכללים, הוא ילמד לבד את הכללים, בדיוק כמו שבן אדם עושה, אז אתה יכול להגיע למחשבים שעוברים את מבחן טיורינג, אוקיי? זה בדיוק הרעיון, אני חושב, של עולם הדרש. מה קורה בעולם הדרש? משה רבנו למד את זה מהקדוש ברוך הוא, בימי אבלו של משה, 40 יום ו-40 לילה, זכרו, התורה שבעל פה לא הייתה כתובה. נכון? 40 יום ו-40 לילה לא למדו תורה. גדול הדור נפטר, כולם באבל, לא לומדים תורה, 40 יום ו-40 לילה. אין פלא שחלק גדול מהעסק ישתכח. אין לנו את זה בספרים, ולא התעסקנו עם זה 40 יום, חלק גדול נשכח. אבל יש הרבה שנשאר. מה עושה עתניאל בן כנז? מחזיר את זה בפלפולו. מה הכוונה? הוא עושה מחקר מדעי. הוא אומר, בוא ניקח את הדוגמאות שאנחנו כן זוכרים, ובוא ננסה להוציא מהם את הכללים הדקדוקיים, בעצם הוא מייצר אולפן. בוא ננסח כללים, כי אנחנו כבר לא יודעים לדבר את השפה. באופן טבעי, לא יודעים לקרוא את הפסוקים במשקפיים של הדרש. אז בוא ננסח את הכללים, ונשתמש בכללים האלה כתלמידי אולפן. נשתמש בכללים האלה כדי לייצר את הדרש באותם מקומות שעבדו לנו. אנחנו לא זוכרים. זה בעצם מה שהוא עשה. ולכן אני חושב שכללי הדרש נוצרו לאורך הדורות. צודקים החוקרים. זה לא ניתן למשה בסיני. אבל זה לא אומר שזה לא הלכה למשה מסיני. ההלכה למשה מסיני זה שפת הדרש. ההמשגות והעצרנות של שפת הדרש, זה מעשה ידי בני אדם. מערכת הכללים הדקדוקיים ששולטים על שפת הדרש, את זה עושים בני אדם. ולכן באמת בעניין הזה יכולות להיות מחלוקות. יש אחד שמציע הצרנה כזאת, מישהו אחר מציע הצרנה אחרת. השפה משותפת, אבל כשאתה מנסה לזקק את הכללים, זה מאוד עניין של מה אתה חושב, איזה מערכת כללים נראית לך יותר סבירה כדי לקרב את הדוגמאות שאני מכיר. וכך נוצרו מחלוקות. רבי עקיבא דורש ככה, רבי ישמעאל דורש ככה, יותר מזה. למה מערכת כללי הדרש הולכת ומתאבה לאורך הדורות? יש יותר ויותר כללי או מידות דרש לאורך הדורות. אמרנו 7, 13, 32 ויותר. איך זה קורה? התשובה, כי ככל שההיסטוריה מתקדמת, אנחנו מתרחקים מהמקור, הר סיני, אנחנו מאבדים את האינטואיציה הטבעית של דובר שפת אם, כן, של ילד, איך מדברים את השפה, אנחנו צריכים להיעזר בכללים, ללמוד באולפן, איך מדברים את השפה הזאת. כל דור מייסד אולפן עבור הדור הבא. והדור הבא צריך לייצר יותר כללים, כי הוא פחות מבין באופן טבעי איך מדברים. אז הוא מייצר עוד כללים ועוד כללים ותת כללים, ואם זה ככה אז הכלל אומר ככה, כל מיני אפיציקלים ודיפרנטים, כן, כמו שהיה בקוסמולוגיה הפטולמאית. זאת אומרת, הקוסמולוגיה הפטולמאית הם ניסו של תלמי, כן, הם ניסו לתאר את כל מסלולי הכוכבים בתור עיגולים. כי עיגול היה נראה להם כן פיתגוראי, עיגול זה הצורה המושלמת. לכן הכוכבים צריכים לנוע על עיגולים. מה לעשות שהם לא נעים בעיגולים? אליפסות, היום אנחנו יודעים שזה אליפסות, אבל אז הם אומרים, עיגול לא מתאים. מה עושים? מוסיפים עיגולונים קטנים, יש עיגול, ופה עוד שני עיגולים קטנים. אתם רואים, זה כבר מתחיל להיות כמו אליפסה. אומרת, יש עוד שני עיגולים קטנים, אבל גם זה לא מתאים, כי עיגול ועוד עיגול, זה צריך להיות משהו כזה. זה יותר חלק. אז נוסיף עוד עיגולון קטן פה. אז נוסיפו עוד עיגולונים ועיגולונים וזה, כדי איכשהו לארגן את התנועה של הכוכבים בשפה של העיגולים. עד שהגיע, כן, קפלר, איך קוראים לו, קופרניקוס, קוסמולוגיה המודרנית, תחילת העת החדשה, מזבו, זה אליפסות בכלל. פתאום הכל נגמר, אין. לא צריך את כל הסיבוכים המטורפים שהיה להם עם העיגולים בתוך עיגולים בתוך עיגולים, מינוס עיגול, פלוס עיגול קטן, כדי ליישב את הכל בשפה של עיגולים. לא, זה אליפסות, הכל בסדר, הכל מתיישב מדויק. לא צריך כלום, אוקיי? למה? כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת שאנחנו לא מבינים איך באמת זה עובד, אנחנו מייצרים עוד כללים ועוד כללים ומוסיפים עוד תת כלל ועוד כלל כזה וכלל אחר, כדי להגיע כמה שיותר קרוב לדיבור הטבעי. אבל מי שמדבר את הדיבור הטבעי לא צריך את כל הכללים האלה. הוא יודע איך לדבר. עכשיו, ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, מהר סיני, אז השליטה הטבעית שלנו בדיבור הולכת ופוחתת. ולכן אנחנו מייצרים עוד כללים, ועוד כללים, ועוד כללים. והכללים האלה הם מעשה ידינו. אבל זה לא אומר שהדרש הוא לא הלכה למשה מסיני. החוקרים צודקים, הכללים נוצרו לאורך הדורות. והראשונים צודקים, זה הלכה למשה מסיני. שניהם צודקים, גם אשתו של השופט, גם היא צודקת. כולם צודקים. למה? כי זאת הלכה למשה מסיני דינמית. הלכה למשה מסיני היא שיש עוד שפה לקרוא את התורה. שפת הדרש, חוץ מהשפה הפשטית. עכשיו, הדקדוק של השפה הזאת, הכללים, זה אנחנו מנסים להמשיג מתוך השפה שעברה במסורת מסיני. אז זה כמובן לאורך הדורות מתפתח ומתאבא ומתענף, כמשון ענפים, יש יותר ויותר ענפים וכו', מחלוקות, אלה דורשים כך, אלה דורשים כך, אבל בסוף בסוף, בעצם, זאת הלכה למשה מסיני, השפה. כן. ההמשגות הן שלנו. כן.
בהמשך למה שעכשיו למדנו והדימיון השפה, אנחנו יודעים שהשפה היא, אפשר לקרוא לזה מתנוונת, משתנה, כמו שהרבונה, אנחנו לא יודעת אותי ומתנתקים. ואז החוקיות שאנחנו מזקקים, חוקיות הזאת היא לא תואמת.
כל הרעיון.
זה בקירות.
נכון.
עכשיו, השאלה שלי, אם באמת זה ככה, ועכשיו מגיע בן אדם ואומר, עשיתי שימוש בחוקיות הזאת ויצא לי א' ב' ג' ד', אז אני אומר לו, תשמע, זה כנראה באזור, וזה לא מדויק. מאיפה הכוח שאתה יודע שלא ראוי לחייב?
כי אין לי משהו טוב יותר. אין עדיין על מה שהן עברות. אין לי משהו טוב יותר. אם הייתה לי מסורת מסיני שזה לא ככה, נזרוק את כל הדרשות שלו לפח. בדיוק הנקודה. אתה יודע מה, אם אתה כבר שואל, בואו נקרא את הגמרא בפסחים. יש גמרא מרתקת בפסחים. אני כבד, תכף אני אמצא את זה. זה כמעט, זה אותה סוגיה שדיברתי עליה הבוקר בקידושים, שלא שמתי לב. אותה סוגיה, רבי אבאו וחזקיה. שמה, בתוך הגמרא, כתוב שם כך. אוקיי, תראה, זה פסחים, כ"ב עמוד ב'. גמרא מדברת שם, לא משנה, שור הנשכל וכולי. אז אומרת הגמרא ככה, אני מתחיל פה. אני לא אכנס לסוגיה עצמה. ואידך, את לא דריש. לא דורש את המילה את. מחלוקת תנאים, בקיצור, אחד דורש את המילה את, אחד לא דורש. כדתניא. טוב, אני אקרא לכם, אין טעם, אני אקרא לכם משלי, בסדר? תקשיבו. ואידך את לא דרי, זאת אומרת, יש מחלוקת תנאים אם דורשים את או לא דורשים את, כדתניא, ברייתא הידועה. שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שכתוב את, הוא היה בא לרבות. כיוון שהגיע לעת השם אלוקי חתירה, פרש. לא מצא מה לדרוש, בעת השם אלוקי חתירה, אז הוא פרש. מה הכוונה פרש? החליט שעת לא בא לרבות, הוא ויתר גם לדרשות הקודמות שהוא עשה. Okay? אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהן? אז מה, כל הדרשות אתה זורק בגלל שפה לא מצאת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. כן, אני זורק הכל, מוותר על הכל. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אז הוא מצא הדרשה גם לפסוק הזה. מה עומד פה מאחורי הסיפור? זה ממש מרתק, תשמעו. למה שמעון העמסוני הייתה לו בעיה אם את השם לוקח חתירה דווקא, יותר מאשר כל עתים אחרים?
ריבוי של עליות.
כן, איך זה יכול להיות שצריך לראות ממשהו נוסף כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא? זה עבודה זרה בשיתוף. לא יכול להיות דבר כזה, הוא אומר, אי אפשר לרבות משהו מהפסוק הזה, לא בחשבון. אוקיי? אז מה הוא אומר? טוב, אבל אם מזה אי אפשר לרבות, אז כנראה הכלל הזה שמרבים מעטים הוא לא נכון, כי אחרת זה היה צריך לעבוד גם פה. זה כן פופר. זאת אומרת, יש דוגמה נגדית שמפריחה את התיאוריה, אוקיי? אז מה? אז אני מבטר על הכל. כשם שמקבל שכר על הדרישה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. אז איך זה? עכשיו, הרי זה הלכה למשה מסיני. מידות הדרש. ריבוי זה אחת מידות הדרש, רבי עקיבא. כן? שמעון העמסוני היה בבית המדרש של רבי עקיבא. הוא דרש עתים שבאים לרבות. עכשיו, מידות הדרש הם הלכה למשה מסיני. מה זאת אומרת, אתה פורש? תשאר בצריך עיון על הפסוק הזה. ויש לך מידת דרש שאומרת שעת בא לרבות. זה שלא מצאת פסוק אחד איך לדרוש, אוקיי, צריך עיון, אני מבין. ופתאום אתה זורק את כל הדרשות האחרות. הרי יש הלכה מפורשת מסיני שאומרת שעת בא לרבות. כן, כמו בן גוריון, אתם יודעים, בן גוריון היה מדבר בלי עתים. לקחתי הכדור, הוא לא אמר לקחתי את הכדור. ככה הוא היה מדבר. מושא ישיר אצלו היה מופיע אחרת מאשר אצלנו. ובגמרא רואים שזו הצורה הנכונה לקרוא את התורה. כשבא עת, הוא בא לרבות. זאת אומרת, אם לא רוצים לרבות, צריך לכתוב בלי עת. אוקיי? לא משנה, זה הטענה שבעצם מפה רואים שהכלל הזה שעת בא לרבות, הוא לא הלכה למשה מסיני. כי אחרת שמעון העמסוני לא היה יכול לוותר עליו. אלא מה? שמעון העמסוני, במסגרת ההמשגה והשחזור של שפת הדרש, הייתה לו הצעה. אבל אני רואה שבכל מקום שיש עת, אם נניח שהעת בא לרבות, זה יסביר לי המון תופעות מדרשיות. אוקיי? אז כנראה שיש כלל דקדוקי כזה, שעת בא לרבות. אתה פתאום אומר, רגע, רגע, אבל יש פה דוגמה שבה זה לא יכול לעבוד. אז כנראה שהכלל הזה לא נכון. ויתר על הכלל הזה. אוקיי? מפה רואים שהכללים של המדרש, להבדיל מעולם הדרש, הוא הלכה למשה מסיני, הכללים עצמם הם תוצאה של טרייל אנד ארור, של חכמים. הם מנסים לבדוק, אם זה עובד, אז אני אניח שזה כנראה הכלל, ואם לא, אז כנראה שלא. אז אתם רואים שחכמים יוצרים את הכללים האלה, זה לא כללים שהם קיבלו במסורת, אחרת איך הוא יכול לוותר על כל הדרשות שהוא עשה עד עכשיו? עכשיו, מה שיפה פה...
הסיפור הזה פסחים...
כ"ב עמוד ב'. עכשיו בא רבי עקיבא, ואומר לו, את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה? אומר לו רבי עקיבא, תראה, אם תיאוריה, זה הביקורת על פופר, אם תיאוריה עובדת בהמון מקרים, אז דוגמה נגדית אחת לא זורקת אותה. לא זורקת אותה. אתם יודעים, זה, הביקורת על פופר, פופר אומר שתיאוריה מדעית צריכה להיות ניתנת להפרחה. מה זה אומר? יש לך תיאוריה, כל העורבים הם שחורים. זו תיאוריה מדעית. למה? אפשר להפריך אותה. אם תביא לי עורב אחד שהוא לא שחור, הפרחנו את התיאוריה. להוכיח את התיאוריה אי אפשר. אתה אף פעם לא יכול לדעת אם ראית את כל העורבים. נכון? אבל להפריך תיאוריה אפשר. פופר בעצם טוען שתיאוריה מדעית זו תיאוריה שהיא בת הפרחה. אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. אחת הביקורות על פופר, שזו הסתכלות ילדותית. תיאוריה מדעית לא מופרכת בצורה כזאת. אם הייתה לך תיאוריה שכל העורבים הם שחורים, וזה היה עומד באלפי מבחנים, באוסטרליה ובכל מקום וכל סוגי העורבים, נניח, אוקיי? ומצאת עורב אחד שהוא ורוד, אתה תניח או שזה פגם גנטי, או שהוא לא בדיוק עורב אלא משהו אחר, או שלא יודע מה, אתה לא תיוותר על התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. תחשבו, יש לנו תיאוריה כל הגופים בעלי המסה נמשכים לכדור הארץ, נכון? אז נניח שהייתי שם את זה באוויר, וזה היה נשאר לעמוד באוויר. נניח, לצורך הדיון, קוסם. יש קוסם עושה דברים כאלה לפעמים, נכון? האם אנחנו מבטרים על חוק הגרביטציה? ברור שלא. זה חוק כל כך חזק, שברור שהוא נכון, ויש פה איזה מקרה שצריך הסבר, צריך עיון, לא יודע מה. עוברים לתוספות הבא, כמו שהבדיחה אומרת, כן, על רבי עקיבא איגר. תראים את הבדיחה, מישהו שאל שאלה את הרב שלו. שאלה קשה מאוד. הוא אומר לו, עיין ברבי עקיבא איגר בדף זה וזה. כן, שם, הוא קשור לא שום דבר, הוא מקשה קושיה על תוספות, צריך עיון, וזהו, מה הוא רוצה? חוזר לרב שלו, אומר לו, תגיד, זה לא קשור לשאלה שאני שאלתי אותך. ונשים לב, רבי עקיבא איגר שואל שם שתי שאלות, השני תוספותים עוקבים, ובשניהם הוא נשאר בצריך עיון. זאת אומרת, אחרי השאלה על תוספות הראשון הוא נשאר בצריך עיון, הוא עבר לתוספות הבא, הוא לא נתקע שם. זאת אומרת, זה התשובה לפופר, כן, זה... לא, ברוך השם. האם הפרדיגמות, הפילוסוף של המדע. קון, תומס קון, בדיוק. תומס קון בעצם אומר, כנגד פופר, צריך איזשהו רף קריטי של בעיות כדי לזרוק תיאוריה. דוגמה בודדת אחת לא זורקת תיאוריה. אם התיאוריה היא חזקה ומבוססת, אתה לא זורק תיאוריה עם דוגמה אחת. זה מה שאומר רבי עקיבא לשמעון העמסוני. אבל עת בא לרבות, זה לא הלכה למשה מסיני הכלל, זה זיקוק, זה המשגה שלנו, אני מסכים. ותראה, זה עובד בכל כך הרבה מקומות, שאם יש לך דוגמה נגדית אחת, אני לא זורק תיאוריה כל כך חזקה בשביל זה. אז בוא נמצא פתרון, נכון, הוא לא אידיאלי. את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. שעל פניו אני לא הייתי אומר את זה, כי זה עדיין עבודה זרה בשיתוף, מהקדוש ברוך הוא צריך לראות, ואי אפשר לרבות מישהו שיהיה כמו הקדוש ברוך הוא. אבל העובדה, אם באמת יש כלל שעת בא לרבות, יש לי הנחיה מהתורה, כן לרבות, למרות שלכאורה אי אפשר לרבות שום דבר מהקדוש ברוך הוא. אז אני בוחר את מה שהכי פחות בלתי סביר. הייתי יכול לרבות יונים אחרי השפעה, עננים, לא יודע. לא, הכי פחות בלתי סביר, זה תלמידי חכמים. אוקיי? אז אומר רבי עקיבא, בסדר, אין ברירה, צריך לראות. אגב, מהגמרא פה רואים ששמעון המסוני לא קיבל את זה ממנו. כי הגמרא הרי אומרת, לאמא כתנאי, נכון? מה, על שני התנאים שדורשים את בהתחלה, הגמרא אומרת, זה כמו שמעון המסוני ורבי עקיבא. זאת הגמרא הבינה שאחרי שרבי עקיבא הציע את ההצעה שלו, שמעון המסוני נשאר במחלוקת איתו, הוא לא קיבל את זה. הוא באמת חושב שלא דורשים את, הוא ירד מזה. רבי עקיבא הוא חושב שכן. ומחלוקת התנאים פה היא כמחלוקת שמעון המסוני ורבי עקיבא. אבל לענייננו, מה רואים פה? רואים פה הדגמה נהדרת לתהליך שאני מדבר עליו כאן. חוץ מהגמרא בתמורה, שגם היא אני חושב מדגימה את זה טוב. אבל פה אנחנו רואים שחכמים מנסים לנסח כללי מדרש, והם בוחנים את זה מול דוגמאות כדי לראות, זה כן עובד, זה לא עובד, הם מוכנים אפילו לזרוק כללי דרש. רבי עקיבא זה ריבוי ומיעוט, רבי ישמעאל זה כללי ופרטי, זה לא בגלל שזה בהכרח מסורות שונות. הייתי משתם שתי מסורות שונות, השאלה איך זה התחיל. הגמרא בשבועות אומרת שרבי עקיבא קיבל מפנחס בן יאיר, ורבי ישמעאל קיבל מנחוניה בן הקנה, או להפך, לא זוכר כבר. זה כן מסורות שעברו לאור דורות, ואיך זה התחיל? זה התחיל, מה? שני הדברים ירדו מסיני, אחד מהם ירד ואחד לא, אם בכלל. טענה שלי שאף אחד מהם לא ירד מסיני. אלא שתי צורות לנסות ולנסח את כללי הדקדוק של העולם המדרשי. הוא הציע מערכת אחת, הוא הציע מערכת אחת, אין פה נכון ולא נכון. זה שתי שפות שהן שתיהן קירוב רק. ואתה חושב שזה יותר סביר, אתה חושב שזה יותר סביר. לכן נוצרו פה שני בתי מדרש עם שתי צורות דרש, וזה ביטוי לעובדה שמערכת כללי הדרש הם תוצאה של המשגה של חכמים, או הצרנה של חכמים, פורמליזציה. זה לא ירד מסיני ברשימה סגורה. כן, הברייתא של רבי ישמעאל, 13 מידות לא ירדה מסיני. זה היה המשגה שהציע רבי ישמעאל. רבי עקיבא הציע המשגה אחרת. ולכן גם זה הולך ומתפתח עם הדורות. כי ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, מה שאמרתי קודם, אנחנו פחות מדברים על זה כשפת אם. אין לנו כבר את התחושה מה נכון ומה לא נכון. זה משה רבינו, הכל היה תחושה. הוא היה אומר לך מיד מה הדרשה בכל פסוק, הוא לא יודע מה זה מידות הדרש וזה. הוא פשוט היה אומר לך, איך צריך לקרוא את זה מדרשית. ככל שאנחנו מתרחקים, אנחנו מאבדים את היכולת הזאת, וכדי לפצות על זה, אנחנו מייצרים עוד ועוד כללים של המשגות. בסדר? ולכן מספר הכללים הולך וגדל עם הדורות. אגב, זה נכון בכל כללי ההלכה. כללי ההלכה הולכים ומתפתחים לאורך הדורות עד שמגיעים למאות ואלפי כללים, בספרי הכללים. אבל הכללים האלה לא היו ולא נבראו, אף פעם לא השתמשו בהם. זה ניסיונות של חכמים מאוחרים לעשות סימולציה, מה עומד מאחורי מה שעשו החכמים הראשונים. זה כמו שהנציב בקדמת העמק, כמו שאמרתי. הוא מנסה להבין איך פעלו החכמים ההם כשהם עצמם לא הבינו. הם לא יכלו להגיד לך עבדנו עם הכלל הזה. אלא זה ניסיון להבין או להכניס לתוך כללים את צורת החשיבה האינטואיטיבית שלהם. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה. ולכן ההתפתחות של עולם הדרש, זה מה שאני רוצה לטעון, זה גזרה, זה הלכה למשה מסיני דינמית. יש הלכה למשה מסיני שעוברת המשגות. התפיסה הנאיבית זה שהלכה למשה מסיני עוברת איזה צינור חלול. כן? אני מעביר לך, אתה מעביר לשני, השני מעביר לשישי, אין, זה לא יכול להיות מחלוקות, לא יכול להיות כלום, זה עובר צינור חלול. זה פשוט לא סביר, דברים כאלה לא עוברים כך. גם בלי הקשיים, הייתי אומר את מה שאני אומר כאן, לא בתור פתרון. תפיסה הזאת היא תפיסה מופרכת. דברים לא עוברים בצורה כזו. שבוע טלפון שבור. אין משחק ילדים כזה של טלפון שבור. תראים את זה, שאחד אומר לשני איזה מילה, השני אומר לשלישי את אותה מילה, ואז האחרון אומר בכל רם את המילה, זה אף פעם לא יוצא כמו המילה שאמר הראשון. תמיד יש להם טעויות קטנות באמצע. לא מעבירים דברים as is, זה לא עובד ככה. אתה מנסה להעביר איזושהי צורת חשיבה כללית, לאט לאט מתפתחים יותר ויותר כללים, כי אנחנו צריכים אולפן, אנחנו כבר לא מדברים על זה בשפת אם. יש דוגמה יפה שמביא לזה, יש פילוסוף של המדע בשם מיכאל פולני. והוא, כשהוא מדבר על התופעה הזאת בדיוק, הוא אומר, מה זה סטאז' במדע? אתה גומר דוקטורט. אוקיי? עכשיו אתה נכנס למחקר, למדת, אתה יודע את החומר, הכל בסדר, אתה עוד לא יודע לחקור. בשביל לדעת, אתה צריך להיות שוליה של מישהו, סטאז'ר של מישהו. זה חוקר יותר מנוסה, שהוא ילמד אותך איך העסק הזה עובד באמת. זה סוג של אומנות. זה לא רק ידע, אתה מבין מאיפה תוקפים, מאיפה לא תוקפים, מה כדאי לבדוק, מה לא כדאי לבדוק, באיזה טכניקה כדאי להשתמש. זה הרבה פעמים לא משהו שיוצא מתוך החומר שלמדת. אתה צריך לקבל תחושה באצבעות. זה סוג של אומנות, בדיוק כמו לדבר שפה. אז אתה מצויד בכל הכללים לכאורה, אתה עדיין לא יכול לדבר. זה, יש משהו בתחושה הטבעית שחסר לך, אתה לא יודע איך עושים שימוש עם הכללים האלה. וזה לא משהו שאפשר להעביר בכיתה, על לוח עם סט של כללים. זה משהו שאתה צריך, זה מה שנקרא בשפת חז"ל שימוש. אתה עובד ליד המומחה או האומן אם תרצה, ואתה מנסה להבין או לחכות אותו, להבין איך זה עובד. בסוף בסוף אתה לא בהכרח תעבוד בדיוק כמוהו. אתה תעשה את זה אחרת. אבל אתה קיבלת ממנו משהו שבשיעורים לא יכולת לקבל, או מספרים לא יכולת לקבל. זה סוג של אומנות, כמו סטאז' בכל תחום. רופא, דין, לא משנה, כל אחד, אתה עובר סטאז' כי מעבר לחומר עצמו, לידע הפורמלי עצמו, אתה צריך להבין איך העסק עובד. שטח, אוקיי? הנה, הייתי פעם בכינוס, המכון הישראלי לדמוקרטיה הזה, המכון ון ליר, אני כבר לא זוכר, היה מפגש של רבנים ממשפטנים. זה היה בתקופתו העליזה של אהרון ברק. עם כל המריבות הקשות על האקטיביזם השיפוטי והכל, והיה שם מחלוקות קשות ביותר, והיה איתנו שם פרופסור אנקר. לא אנקר, סליחה, מהאוניברסיטה העברית, דתי, שכחתי את שמו, ברח לי השם. מישהו, הוא שופט עליון, היה שופט עליון, אחרי זה הוא חזר לאוניברסיטה והוא מלמד שם. אחרון הפוזיטיביסטים בישראל. שכחתי את שמו. אין כבר משפטנים פוזיטיביסטים, זה תפיסה ילדותית. כזה שהוא חושב שהכל זה דדוקציה מכללים. אמרתי את זה קודם. המשפט הגרמני, להבדיל מהמשפט הבריטי. זה ילדותי, אתה לא יכול לעבוד עם דדוקציה מכללים, זה לא עובד. אנגלנד, בדיוק, אנגלנד. בדיוק. אז הוא גם ישב איתנו שם, אז הוא היה שופט עליון. ישב איתנו שם, והוא הגן, היו מתקפות גדולות של הרבנים, הוא אומר, תשמעו, זה הכל מקצועי. אין שום דבר שקשור לערכים של השופט, לצורות החשיבה שלו, זה הכל עבודה מקצועית, זה פוזיטיביסט, טמבל כזה. אז אנשים מתו, תלשו שערות, איך אידיוט כזה לא מבין? הוא לא אידיוט. איך הוא לא מבין? א' ב', הרי אתה רואה ששופטים פוסקים לפי תפיסותיהם, לפי ערכיהם. אי אפשר להימלט מזה, זה לא... זה גם לא ביקורת, אין דבר, הבן אדם הוא תבנית טוב כל עדתו, אתה לא יכול להיות מחשב, אוקיי? אל תכחיש את זה, זה עובדה פשוטה. באיזשהו שלב אמרתי, רגע, אבל הוא לא טמבל. משהו, הוא לא מדבר לגמרי שטויות, בואו ננסה רגע בכל זאת לחשוב מה יכול להיות ההיגיון מאחורי דבריו. אז אמרתי להם שאמרתי, תראו, כמסתכלים עלינו, הרבנים כאילו, כן? הרי אומרים לנו אותו דבר. אתם עושים מה שאתם רוצים. אם הרב הוא כזה, אז הוא ימצא היתר, אם הרב הוא כזה, הוא ימצא איסור, חרדי, חסידי, לא יודע, ציוני, לא משנה כרגע. אתה יודע מה הוא יגיד בסוגיות הרלוונטיות, נכון? עכשיו, התחושה שלך, ושם אנחנו בפנים, בעולם המשפטי אני לא מומחה, אבל בעולם הרבני ההלכתי אני מומחה. שם אני משחק את המשחק, אני בפנים. ואני יודע שהביקורת הזאת לא נכונה. לא נכונה, למרות שזה נראה ככה. זה נכון שיש קורלציה בין מה שבן אדם אומר לבין תפיסותיו, זה נכון. אבל זה לא נכון שאי אפשר לדבר אחד עם השני, להחליף דעות, לשנות דעות, וזה לא נכון שאתה עושה מה שאתה רוצה. יש הרבה פעמים שאתה תעבוד עם הכללים ואתה מבין איך העסק עובד, וזה לא יוצא מתאים למה שאתה חושב. ואם אתה ישר אתה תוותר. אם אתה לא ישר אתה לא תוותר. אם אתה ישר אתה תוותר כי אתה מבין שפה זה לא נכון, למרות שזה מה שאתה חושב. זה לא משחק כל כך פתוח כמו שהוא נדמה, אני לא טוען זה מתמטיקה, כן? אבל זה לא כל כך פתוח כמו שזה נדמה, למה? יש איזה שהם כללי דיסציפלינה, אף אחד לא יודע לנסח אותם, אבל אתה יודע, זה done וזה not done. יש דברים שאותם אתה עושים, יש דברים שאותם לא עושים. זאת אומרת, יש משהו התפתח שם בתוך הסיפור הזה, זה לא רק אוסף הכללים והידע הפשוט. עכשיו מי שמסתכל מבחוץ לא מכיר את זה, הוא קורא את הכללים המשפטיים, הוא אומר, רגע, אתה מוציא מזה X, הוא מוציא מזה Y. אתם עושים מה שאתם רוצים. לא נכון. כי מעבר לכללים, יש צורות חשיבה, צורות טיפול, איך מדמים מילטה למילטה, איך עובדים. עכשיו, אמרתי להם, תראו, בואו תנסו רגע להיכנס לנעליים של משפטנים. כנראה שגם שם קורים דברים דומים. כשאני מסתכל מבחוץ, אני אומר, יש כללים, זה, אתה עושה ככה, אתה עושה הפוך. אני אומר, שאתם עושים מה שאתם רוצים. אבל זה לא נכון. הוא אומר לך, תשמע, זה הכל מקצועי, עכשיו זה מוגזם קצת, אבל הוא מנסה להגיד לך, תשמע, יש צורות חשיבה משפטיות, ואחד יכול לשנות את דעתו, זה לא שאני עושה מה שאני רוצה. נכון, יש הטיות, ויש זיקה לתפיסות שלי, יש קורלציות לתפיסות שלי. אבל זה לא נכון שהתפיסות שלי אומרות הכל ואני עושה מה שאני רוצה. לא נכון. יש נכון ויש לא נכון גם בעולם המשפטי. וזה מה שהוא ניסה להגיד לנו, אני חושב. ובמובן הזה זה כן נכון מה שהוא אומר. עכשיו נסך את זה קיצונית יותר, קיצונית פחות, הוא פוזיטיביסט, אז כמובן לקח את זה רחוק מדי. אבל יש פה משהו אמיתי. וזה מה שאומר תומאס קון בפילוסופיה של המדע. שגם במדע אתה יש תיאוריה, נכון, יש דוגמה נגדית, מצאת עורב אחד ורוד. אוקיי, עדיין כל העורבים הם שחורים. כל העורבים הם שחורים, חוץ מאיזה דוגמאות בעייתיות. עדיין, אבל הכלל הוא כלל נכון. ואותו דבר בשפה. יש כלל שבגד כפת בראש מילה, כן, אבל לפעמים אין שם דגש, כי יש עברה פתוחה בסוף המילה הקודמת. אז אין דגש בהתחלה. זה עוד פעם, תת כלל שבא לארגן לנו את היוצאי דופן. אוקיי? אבל זה כן, יש כללים כאלה, והכללים עובדים. עם כל היוצאי דופן, אתה צריך שימוש. אתה צריך להבין איך משתמשים בכללים. כי הכללים לבדם לא עושים את העבודה. אפילו לא במדע. בטח שלא במשפט ובדיבור, בשפה, ובתחומים שהם רכים יותר. אוקיי? ולכן, כן, רק במתמטיקה אולי זה עובד לגמרי עם הכללים. גם שם אפשר להתווכח על זה פילוסופית. הטענה שאני רוצה, מה שפולני בעצם אומר, זה שתחשבו על הדוגמה של סטרדיבריוס, שהוא יצר כינורות מושלמים, היה אומן בלתי רגיל, אני לא מבין בזה, אבל כך אומרים אלה שמבינים בזה. הוא יצר כינורות מושלמים, פשוט היה אומן מדהים, אוקיי? עכשיו, אנחנו היום עם כל המכשורים המטורפים והמדויקים שיש לנו, לא מצליחים לשחזר את מה שעשה סטרדיבריוס. לא מצליחים להגיע לכינורות באיכויות כאלה. למה זה ככה? אז הוא הציע את ההסבר הבא. הוא אומר, תחשבו על השוליה של סטרדיבריוס, שעבד איתו בבית המלאכה שלו, אוקיי? סטרדיבריוס לימד אותו את העקרונות, איזה עץ יותר טוב, איזה עובי כדאי לעשות, באיזה צורה. העקרונות אפשר לכתוב בספר, אפשר ללמוד את זה. אבל אתה צריך להבין עם חוש ריח קצת. אם העץ הוא כזה, אז תעשה נפח קצת שונה או צורה קצת שונה. אם העץ הוא אחר, תעשה... יש משהו שאתה לא יכול להכניס לתוך סט של כללים. עכשיו, אם אתה עובד עם סטרדיבריוס, אתה מקבל את התחושה של מה נכון ומה לא נכון. אתה לא תהיה כמוהו. כמוהו לא תהיה. אבל אתה תהיה קרוב אליו. ומי שיעבוד רק עם הכללים מהספר, יהיה רחוק מאוד. עכשיו, מה שקורה, ככל שאתה מתרחק מסטרדיבריוס, אתה פחות מדבר את השפה הטבעית. אתה כבר לא מבין איך באופן טבעי זה עובד. אתה נצמד יותר לכללים. אתה מייצר יותר כללים. אם זה עץ כזה עושים כך, אם זה עץ כזה עושים כך, זה כללים שסטרדיבריוס לא יודע להגיד לך בכלל שהוא עבד על פיהם. אנחנו עושים את ההמשגה, מנסים לראות את הכינורות השונים של סטרדיבריוס ולהוציא מזה איזשהם עקרונות, כי אין לנו את התחושה הטבעית של איך עושים את זה. אז אנחנו מנסים לשחזר את זה ולעשות את זה הכי קרוב שאנחנו יכולים אליו. ככל שאנחנו יותר רחוקים ממנו, אנחנו צריכים יותר כללים שיעזרו לנו לחכות את מה שהוא עושה. מי שקרוב אליו, כמה כללים בסיסיים, אבל הוא מקבל את התחושה באצבעות, ומה נכון לעשות ומה לא. זה בדיוק מה שקורה כאן. ולכן, גם בעולם של מסירת התורה, התורה שבעל פה, כן, הדרשות, זה עובד באותה צורה. ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, יש לנו פחות תחושה אינטואיטיבית של איך נכון לעשות את זה. ולכן נוצרים יותר ויותר כללים. הכללים הולכים ומתפרטים עוד ועוד ועוד, ככל שאנחנו יותר מתרחקים מהמקור. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מי יותר חכם? הדורות האחרונים יותר חכם. אינטליגנציה מתמטית, כי אנחנו, יש לנו כללים ומבנים, ואנחנו יודעים לעשות מפקמים וחקירות, רב חיים והכל, והפעלת כללים ותת כללים ולהשוות והכל, ראשונים ואחרונים לא ידעו לעשות. בוקר דיברתי על זה קצת, על הנקודה הנפלאה של הרמב״ם. אז הם לא ידעו לעשות את זה. מי יותר צודק?
ראשונים.
הראשונים. כי הם קרובים למקור, הם פשוט הם מרגישים שזה נכון. זה מה בישיבות תמיד אומרים, אם הראש מביא ראייה לדבריו, אפשר להתווכח. אם הראש אומר יראה לי, הוא כנראה צודק. ויש בזה משהו מאוד עמוק. אם אני מאמין שיש לו תחושה בריאה, יש לו אינטואיציה טובה לראש, אז אם זה יראה לי, תשמע, זה נכון, אין לי ראייה כזאת או ראייה, אם זה רק מכוח ראייה, אז אין לי תחושה. יש לי ראייה, שזה כך נכון. על ראיות גם אני יודע, בראיות גם אני יודע לטפל. אני יכול להתווכח איתך. אבל אם הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, זה נכון, אני מדבר בשפת אם, אתה לומד אצלי באולפן. זה פשוט נכון. עכשיו תמצא את הכללים למה זה נכון. וזה נכון. זה בדיוק, כשמדברים על ירידת הדורות ועליית הדורות, אין ירידת הדורות באינטליגנציה. לדעתי יש עליית הדורות באינטליגנציה. אבל כן יש מקום לדבר על ירידת הדורות במובן של אובדן המיומנות של השימוש בכלים האלה, היכולת החוש הריח, הטבעי, איך עושים את זה? כמו סטרדיבריוס, כן? איך עושים את זה? ועולם הדרש לא מורכב מסט קשיח של כללים. יש פה חוש ריח, מתי להפעיל את הכלל, איך להפעיל את הכלל, באיזה עוצמה. זה לא משהו שאפשר להעביר, ולכן הוא נאבד לנו. כמו סטרדיבריוס, לכן הוא נאבד לנו. אנחנו מצוידים בהמון המון כללים, אנחנו לא יודעים לדרוש. זה לא עוזר לנו לדרוש, כי אנחנו איבדנו את היכולת לשוחח באופן טבעי בשפה הזאת. זה בדיוק הנקודה. ואם אני מסכם בעצם את התמונה שעלתה לנו כאן, זה שמדובר בהלכה למשה מסיני גמישה, שיותר ויותר כללים, זה רק הסיכום שלי, יותר ויותר כללים נוצרים, כי אנחנו מאבדים יותר ויותר את היכולת הטבעית, את התחושה של הנכון ולא נכון בהקשר הזה, לכן גם נוצרים יותר כללים, ולכן גם נוצרות מחלוקות. המחלוקות הן בהמשגה, המחלוקות הן לא בדבר עצמו, הדבר עצמו, השפה, כולם מדברים אותה שפה. אבל איך לנסח את הכללים, יש הבדלים. עכשיו, איפה זה יבוא לידי ביטוי? באותם מקומות שאין לנו תחושה טבעית מה לעשות. אם יש תחושה טבעית מה לעשות, כולם יעשו אותו דבר. ואם אין לנו תחושה טבעית, מה אנחנו עושים? משתמשים בכללים. עכשיו, אם אתה זיקקת סט כזה של כללים, יכול שהתוצאה תהיה אחרת, משהו מישהו שזיקק סט אחר של כללים. וזה מחלוקות רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כי הם משתמשים בכללים כדי לדרוש, כי זה מקומות שבהם כבר אין להם את התחושה הטבעית מה לעשות, הם נעזרים בכללים. אבל ברגע שאתה כבר משתמש בכללים שלך, כן, את השם אלוקי חתירה, או שאתה לא דורש, אתה דורש תמיד הרחמים, אתה דורש לרבות, לא יודע, ספרי תורה. לא יודע מה, כל אחד ידרוש משהו אחר. אז פה יכולות להיות מחלוקות. גם בדרכי הדרש, גם בתוצרים של הדרש. אוקיי? ולכן, גם אמרתי, כמו שאמרתי קודם, לכן מספר המידות הולך וגדל. תחשבו למשל אצל רבי, אצל, על זה נגיע אולי בפעם הבאה, אצל הלל הזקן, היו שבע מידות. מתוך השבע מידות הזאת, אחת היא כלל ופרט. זהו. אצל רבי ישמעאל יש כבר שלוש מידות של כלל ופרט. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. אני טוען, והראיתי את זה, יש לנו ספר על כלל ופרט, סדרת לוגיקה תלמודית.
סדרה טובה?
לא, סדרת לוגיקה תלמודית באמזון. אז הספר השני בסדרה הוא על כלל ופרט. והטענה שם זה ששלושת מידות הכלל ופרט של רבי ישמעאל הם בסך הכל פירוט של מידת הכלל ופרט של הלל הזקן. המון קושיות נפטרות ככה שחוקרים מסתבכים עם זה נורא. האם מידה מסוימת מוגדרת ככלל ופרט או כפרט וכלל? עכשיו, אצל הלל הזקן גם פרט וכלל היה נקרא כלל ופרט. את כל המידות האלה הם כלל ופרט כי לא ירדו לרזולוציה הזאת. היית מבין, בנסיבות האלה עושים כלל ופרט ככה, בנסיבות האלה עושים כלל ופרט ככה. בדור מאוחר יותר אתה כבר לא מבין את זה אינטואיטיבית. אז אם מופיע כלל ופרט עושים ככה, אם מופיע פרט וכלל עושים ככה, זה אחרת. זה כבר שני כללים שונים, אבל הם התפרטות של הכלל הראשון. הם לא תוספת. אז בסך הכל המשך תהליך ההמשגה שהתחיל אצל הלל הזקן וממשיך אצל רבי ישמעאל, נקוניה בן הקנה. אז בכלל ופרט אפשר ממש לראות את התהליך הזה. בספר אנחנו מראים את זה, את התהליך הזה, אבל אני טוען שזה מה שקרה לכל עולם הדרש. וכל עולם הדרש יש התפתחות, אבל ההתפתחות היא בהמשגה. כל עולם הדרש הוא הלכה למשה מסיני. אבל לא באמת בגלל שמשה רבנו ידע לדקלם לי 32 מידות, גם לזה משה רבי יוסי הגלילי. הוא לא שמע עליהם, מאודו. כן, קל וחום. הגמרא אומרת שנשתקו 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. או 3,000. קלים וחומרים וגזרות שוות, בימי אבלו של משה. למה רק קלים וחומרים וגזרות שוות? כי באותה תקופה דיברו רק על שתי מידות. האם מידת קל וחומר, מידת גזרה שווה. כל שאר המידות הן התפתחות והתפרטות של שתי אלה. למה באמת שתי אלה? קל וחומר זה המידות ההגיוניות. זה אנלוגיה, אתה עושה מידות, זה בעצם דרך החשיבה הרגילה. זה נקרא קל וחומר בשפה הכללית. כן? כלל ופרט, סליחה, גזרה שווה, זה מידות טקסטואליות. דיברתי על היחס בין מידות טקסטואליות ומידות הגיוניות. יש מידה טקסטואלית ומידה הגיונית, וזה בעצם אומר את כל עולם הדרש. רק אז זה לא היה מפותח. זה היה מידות טקסטואליות ומידות הגיוניות. אצל הלל הזקן זה כבר התפתח יותר, אבל עדיין הכלל ופרט הייתה מידה אחת. אצל רבי ישמעאל הכלל ופרט כבר הפך לשלוש מידות. אבל הם עשו את אותו דבר כמו הלל הזקן, זה לא משהו אחר. הם רק המשיגו את זה. עכשיו, ההמשגה כמובן מובילה להבדלים. כי ברגע שאתה כבר מנסח את זה ככה, אז בכל מקום בתורה שמופיע כלל ופרט, דורשים כך. כל מקום שמופיע פרט וכלל, דורשים אחרת. אני לא בטוח שאצל הלל הזקן זה ממש עבד בדיוק כך, זה קירור. יכול להיות שהוא אמר, לא, זה משהו דומה, אבל זה, יש חוש ריח. לפעמים גם אם יופיע פרט וכלל, אני לא אדרוש את זה ככה, אני אדרוש את זה אחר, כי חוש הריח פה אומר שכאן לא, לא עובדים לך, לא עובדים כך. אין לנו את חוש הריח, אנחנו נצמדים לכללים. ולכן לפעמים נפספס בגלל זה. אין מה לעשות. אבל זה הכי טוב שיש לנו. אין לנו משהו יותר טוב מזה. כי את החוש הטבעי אין לנו כבר. אתה יודע?
שאלה לגבי מה שטל פופר אומר עם התיאוריה, ויש איזשהו תיאוריה שיוצא מן הכלל. למה, אז אני אומר שהתיאוריה צריכה, אם היא נכונה, היא צריכה להיות מסוגלת גם להסביר את היוצא מן הכלל.
לא. בתיאוריה מדעית, ישנה הנחה, לפחות אצל פופר, יש איזושהי תיאוריה שהיא הנכונה. זה לא אוסף של מקרים. יש תיאוריה שהמקרים הם רק התפרטות שלה. ואז באמת מספיק דוגמה נגדית אחת בשביל להגיד, התיאוריה הזאת נכונה היא לא. או שהיא קרובה מאוד, אבל היא לא הנכונה. אבל זה עצמו ויכוח. לא כולם מסכימים שיש בכלל תיאוריה נכונה גם אם לא הגענו אליה. יכול להיות שלא הגענו כי אין. ואוסף המקרים זה אוסף מקרים. מי אמר שיש תיאוריה אחת שמסבירה הכל? ואז הם מתייחסים לחוקי המדע כמו חוקי הדקדוק. איזשהו קירוב הכי טוב שיש לנו, אבל לא שבאמת יש איזשהו סט של כללים אמיתי, שאם נגלה אותו, אז נבין הכל. זה בכלל לא בטוח שיש דבר כזה. איינשטיין מאוד האמין שיש. חיפש את תורת השדה המאוחד. בינתיים לא מצאו, בשאלה אם לא מצאו כי אנחנו עוד לא הגענו לזה, לא מספיק חכמים, או שלא מצאו כי אין. לא פשוט.
לא
פשוט.
קצר על מה זה אומר. חיפש מטר שמדברת הכל, כמו נגיד ש...
תיאורי אוף אבריטין. תיאורי אוף אבריטין. חושבים שהמיתרים יהיה משהו כזה.
אבל עדיין אני יוכל לבוא ולהגיד על תיאוריה, התיאוריה הזאת היא לא אמת מוחלטת, היא מפספסת.
אבל יכול להיות שכל התיאוריות הן לא אמת מוחלטת, זה מה שאני רוצה לומר. אין תיאוריה שהיא אמת מוחלטת, זו השאלה. האם יש, גם אם לא הגעתי אליה, אבל האם יש איזשהו חוק שהוא מוחלט, שהוא תמיד נכון? או שבכלל אין חוק כזה, כל החוקים זה בניות שלנו. לא באמת יש איזשהו חוק אמיתי שאנחנו מתקרבים אליו כל הזמן. אנחנו בונים דקדוק שלנו, כי זה מסדר לנו את המקרים שפגשנו בצורה הכי טובה שיש. ולא שבאמת זה נכון או לא נכון.
אז אין אמת מוחלטת שאדם יכול להמשיג אותה, ואז צריך לוותר על אמת מוחלטת ולהסתפק.
להשתמש בהמשגות שיש לנו.
אמת שקרובה למוחלטת?
כן, הכי קרוב שיש. אולי, אני לא אומר שזה ככה, אני אומר זה אפשרות.
אז אם באמת יש פיקוס, אז איך אני...
אז פספסת, מה לעשות? אנחנו בני אדם. לא ניתנה תורה למהלכי השרת, וברור שאנחנו מפספסים בדברים. אין ספק. גם ההלכות שנפסקו שמוסכמות על כל הפוסקים, לא בטוח שהן נכונות. כל שטעינו. וזה מה שיש, אין לי משהו יותר טוב מזה. אז זהו, אני עובד עם זה, אין עדיין אין מה שאין עברות. תדע.
שאלה נוצרת לך על הדרך. אם יש לנו גם כך הלכות שלנו,